אנחנו בתוכה, והיא רצון שיש שירתנו ועיסוקנו היום בענייניה מילוי ותיקון לכל מה שאנחנו צריכים. זכה יתרו הגוי שאת ייחוסו הגוי מזכירים בפסוק הראשון של הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותם משה, ולא מפני שאנחנו לא מכירים אותו, אנחנו כבר זוכרים אותו מפרשת שמות ויודעים את ייחוסו ויודעים את היותו גם כהן מדיין גם חותן משה. בכל זאת חוזרים על התואר החשוב הזה. זכה דווקא יתרו הזה שבפרשתו אנחנו מגיעים למצוות האמונה ולעשרת הדיברות, ושאת כל מערכת הדינים והדיינים, כל מערכת המשפט והסדר השיפוטי בישראל, אנחנו נקבל ממנו ודרכו. ואף על פי כן, הפתיחה של רש"י את הפרשה נראית שמתמקדת במשהו שעל פניו אנחנו לא היינו מבינים מה הוא רוצה. במקור 4, הפסוק הפותח את הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. פסוק מאוד ברור. כתוב פה מה הוא שמע, וכתוב שהוא שמע. אין בזה שום חידוש, גם לא נראה שיש בזה איזושהי קושייה. זה מה שמחייב להבין מה בדיוק רוצה רש"י כשהוא אומר וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קודם כל זה מנוגד לפסוק. בפסוק כתוב בדיוק מה הוא שמע. הוא שמע את כל אשר עשה השם, את כל אשר עשה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. את כל זה הוא שמע. למה רש"י התמקד בשני אירועים, בקריאת ים סוף ובמלחמת עמלק? זה מחייב הבנה, נכון? קריאת ים סוף, אנחנו עסקנו בה הרבה, השירה והקריאה, הכל בסדר. אבל חוץ מקריאת ים סוף ומלחמת עמלק והוצאת ישראל ממצרים, יש המון המון פרטים. אבל השאלה היא לא למה רש"י התמקד בשני אלה. מה בכלל רש"י רוצה? מה הבעיה של רש"י? מה הוא רוצה בפסוק? מה חסר? וישמע יתרו, כהן מדיין חותן משה. ואז הוא בא, ולכן הוא מתגייר, או לכן הוא מצטרף אל העם, או לכן הוא רוצה לראות את מה שקורה. מה קשה בפסוק? השאלה הזאת היא שאלה שעוסקים בה רבים, ונדמה לי, לעניות דעתי, שכדי להבין אותה, צריך לחזור גם לקריאת ים סוף, גם למלחמת עמלק, ולהבין שרק על הרקע של שני אלו אנחנו יכולים להיכנס לפרשת יתרו ולעשרת הדיברות ולמתן תורה. כי הרקע הזה של הוציא השם את ישראל ממצרים הוא לא אירוע היסטורי שקדם לאירוע ההיסטורי הבא של ההגעה להר סיני, אלא הוא תהליך מותנה שעם ישראל צריך לעבור, לחוות, כדי להגיע מתוכו להר סיני. איך יתחילו עשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כולם ישאלו שם את אותה שאלה. אנוכי השם אלוקיך, זה היה מספיק לחלוטין. מה? לא שומעים? אבל שם כנראה לא. שם זה בסדר? כן?
שנייה, נעשה שהכל יהיה בסדר.
אז את כל עשרת הדיברות ואת כל מצוות האמונה הגדולה צריך לשים לב, בלי להיכנס עכשיו לפרטי העניין של אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אבל בזה שהאמונה מוגדרת ותאמין בקדוש ברוך הוא שעשה פרט X, זה דבר שמחייב הבנה. הפסוק הזה היה לכאורה הרבה יותר שלם אם היה כתוב בו אנוכי השם אלוקיך, וזהו. אנוכי השם אלוקיך לא רק שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הכוזרי עונה תשובה מפורסמת לשאלה למה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים ולא אשר בראתי את השמיים ואת הארץ. מצוין. אז הוא אומר שאשר הוצאתיך מארץ מצרים זו חוויה שראית. בבריאת השמיים והארץ אף אחד לא היה. אתה כבר נבראת לעולם ברור. בסדר. אבל כל זה הסבר אם אתה יוצא מנקודת הנחה שצריך כאן לתאר את הבורא. אבל למה צריך לתאר? ואם אתה מתאר, אז למה אתה מצמצם על פעולה מסוימת? אלא אם כן אתה תופס, כהנחת יסוד, כשפותחים בכלל את הפסוק, שלולי נושא ההוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, אני לא יכול בכלל ללמד אותך את אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, זה כנראה בסיסי, זה לא כנראה, זה ברור. זה אינטגרלי לכל מצוות האמונה. ולכן כנראה צריך לחזור ולראות את התהליך האמוני שעם ישראל עובר במצרים וממצרים. מזה אולי לנסות להבין מה רצה רש"י מקריאת ים סוף וממלחמת עמלק. וממנו הוא מגיע לעשרת הדיברות, ולעניות דעתי, אולי ביקשה התורה ללמד אותנו את זה דרך דמות מבחוץ, ולא דרך דמות מבפנים. אני אומר את הדברים האלו על רקע השיעור של השבוע שעבר, שבו עסקנו בשתי דמויות שליליות מבפנים. עסקנו בדמותיהם של דתן ואבירם. דתן ואבירם, תודה, דתן ואבירם שאיתם אנחנו עוברים תהליכים קשים מאוד מאוד בכל נושא האמונה במן, במדבר, במצרים, משה, כל הדרך. קורח, דתן ואבירם, ביררנו את הפרשיות האלה בשבוע שעבר. נחזור אליהם עוד מעט קצת. ולעניות דעתי, יתרו הוא האנטיתזה מבחוץ לדתן ואבירם מבפנים, וזה מה שעומד מאחורי המה שמועה שמע ובא. אבל כדי להגיע לכל זה, אני רוצה לחזור לקריאת ים סוף, להתחיל בנושא האמונה והשירה של שירת הים, וממנו לחזור חזרה אל יתרו ולמתן תורה. יורשה לי להתחיל במדרש. מדרש, גמרא מפורשת, שנמצאת לפנינו במקור 5, ובמקבילה שלו במקור 9. גם ב-5 וגם ב-9 אנחנו נראה את הדברים זה מול זה. זה לא זה מול זה, זה פשוט קצת יותר תוספות. הגמרא דנה כאן בדרשה מרתקת, אפילו קצת ככה על פניה בהתחלה ממלאת הומור. במובן מסוים, נראית מוזרה, משונה קצת, שממנה אנחנו חוזרים ומתחברים לשירת הים ובסוף למתן תורה. כדי להגיע לדרשה הזאת, אני רוצה להקדים הקדמה שאיננה קשורה בכלל לפרשיות שלנו. כבר ראינו יותר מפעם שגם את זיכרון יציאת מצרים שלנו, שאנחנו זוכרים בכל דבר ודבר בהיסטוריה ובמצוות, הדבר מקביל גם בעמים ובאומות אחרות, וגם במצרים ובעמים אחרים, בנבואות הרבה יותר מאוחרות. יחזקאל וישעיהו וירמיהו מלאים כל הזמן בלהזכיר את מה שקרה במצרים. אחד הפרקים שבהם הדבר הזה חוזר בצורה מעניינת מאוד, הוא הסיפור על הפלישתים הלוקחים את ארון ברית השם, ושמים אותו באשדוד אצל דגון אלוהיהם, ונענשים במשך 7 חודשים שבהם מונח הארון אצלם. זה סיפור המופיע בשמואל א' בפרקים ה' וו', בתוך כל מלחמות ישראל והפלישתים. שם הם מוקים מכות שמזכירות מאוד 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 את מצרים, והם גם מגיעים למסקנות בעקבות זה ששרני פלישתים והכהנים והקוסמים שלהם אומרים להם, תסיקו מסקנות, תפיקו לקחים מסיפור יציאת מצרים, או מסיפור מצרים הידוע לכולנו. שם בא סיפור יציאת מצרים מהכיוון ההפוך, מהכיוון השני. הם מחזיקים את ארון ברית השם 7 חודשים. לפנינו הפסוקים כולם נמצאים במקור 6. אולי רק נראה אותם טיפה קצת בהתחלה, כי מהם אני רוצה להגיע לאותו מדרש. אין כאן לכאורה לא זכר לשירת הים ולא שייך לסוגיית האמונה שלנו, אבל מזה אנחנו נגיע לאט לאט. הסיפור כמו שהוא, אחרי שהארון מגיע לאנשי פלישתים שמחזיקים אותו, פרק ו', מקור 6, מתחיל כך. והיא ארון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. אגב, הזכרנו פעם אחת את 7 החודשים האלו למי שזוכר, ואנחנו לא ניכנס לזה שוב, אבל זה יכול להתפרף בצורה מאוד מעניינת. ישנו מדרש שכועס על אברהם אבינו לגבי 7 הכבשות עם אבימלך, מלך פלישתים, שאיתו הוא קורט את הברית. והוא קורט איתו את הברית עם 7 כבשות, ושם כשהוא קורט את הברית, על פי המדרש, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, על קריטת הברית הזאת עם אבימלך, ברית שאנחנו רואים את כישלונה בדור הבא אצל יצחק. ואבימלך שם במהלך הברית פועל את כל פעולתו, ואז מופיע במדרש שעל אותן 7 כבשות שאברהם עשה, יהיו 7 החודשים שבהם יהיה מונח הארון בפלישתים. זאת הערה שתהיה בצד, היא אולי תתחבר בהמשך. הארון מונח שם, והפרק עסק מקודם בצרות שהתחילו לבוא על הפלישתים, אבל הם לא ידעו בביטחון שזה קשור לזה שיש שם ארון ברית השם. אבל ביחד עם זה היו להם המון חששות שזה קשור. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור, כאן פרק נפלא, בצורה פשוטה, בעברית פשוטה, וגם בסגנון מאוד מאוד טבעי של אנשים, לא משלומי אמוני ישראל, אויבים הכי אויביים שיש, שדנים בבעיה ורוצים לפתור אותה. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור, מה נעשה לארון השם? הודיעונו במה נשלחנו למקומו. זה מעניין. הם לא דנים האם להוציא את ארון ברית השם מפה, הם עודים בכישלון. צריך להוציא את ארון ברית השם, זו הייתה טעות. רק הודיעונו במה נשלחנו ממקומו. איך מוציאים אותו? איך מכבדים את הארון? איך מוציאים? הכנסה והוצאה, מכובד בהכנסה והוצאה. איך מוציאים את ארון ברית השם, ששמנו פה 7 חודשים, אנחנו סובלים בגללו? שם מופיעים מכות משונות שמזכירות את מצרים. שפטים, הם מוקים בתחורים, וכל מיני מכות מוזרות כאלה שמכות את כולם, גם את השרנים וגם את העם וגם את הפשוטים, כמו במכה שבמצרים, מבחור פרעה, עד בחור השפחה, עד בחור השמי. ויאמרו, פסוק ג', אם משלחים את ארון אלוהי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם. זו פתיחה מעניינת, הם כבר אמרו שהם משלחים אותו. אבל הם אומרים להם, הכהנים הקוסמים, זו החלטה שלכם חייבת להיות. אם ההחלטה היא שמשלחים, ובכן כך, אל תשלחו אותו ריקם, כי השב תשיבו לו אשם, אז תירפאו ונודע לכם, למה לא תסור ידו מכם. בקיצור, ארון ברית השם עושה לכם צרות, כי הוא לא במקום, ואתם עשיתם חטא גדול שהחזקתם אותו אצלכם. כדי לשלח אותו ולהבין שזה זה, אתם חייבים לנהוג בו כבוד. תגישו כלפיו אשם, ואגב, מאוד פרימיטיבי, כל ההתייחסות היא לארון עצמו. תגישו כלפיו אשם, ואז תבינו למה לא תסור ידו מכם. מה? ויאמרו, פסוק ד', מה האשם אשר נשיב לו? ויאמרו, מספר סרני פלישתים. כמה סרנים, מנהיגים, יש לפלישתים, כמספר הזה, תתנו, היו 5 סרני פלישתים, 5 תחורי זהב, כל פעם שמופיע הכתיב הזה, הקריאו, 5 תחורי זהב, ו5 אחברי זהב, כי מגיפה אחת לכולם ולסרניכם. אין שום ספק שאחברי הזהב ותחורי הזהב מזכירים את המגיפה שהייתה עם האחברים ועם התחורים וכו' וכו' וכו'. ומגיפה אחת לכולכם, כי פשוטו הכוונה היא, כולכם סובלים, מהגבוהים עד הנמוכים. ולכן 5 כנגד 5 סרני פלישתים, יש בזה אשם לאומי. טוב, קדימה. ועשיתם צלמי תחוריכם וצלמי אחבריכם המשחיתים את הארץ, אלה כמו הדבר, כמו השכין, המשחיתים את הארץ, ונתתם לאלוהי ישראל כבוד. אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. וכאן מפורש, למרות שמדברים פה עם הפלישתים, לא מדברים פה עם מצרים. ולמה תכבדו את לבבכם? כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם, הלא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו. אתם מהדורה נוספת של כל סיפור מצרים, היא כבדה בפרעו, כבד לב פרעו ולב עבדה ולב מצרים, את אשר התעללתי במצרים, כל המוטיבים חוזרים פה, היפה בפרק, לא על ידינו, לא על ידי משה רבינו ולא על ידי ירמיהו ויחזקאל וישעיהו, אלא על ידי הכהנים הקוסמים להבדיל שלהם, שמדברים עם הפלישתים, איך הם מצליחים להשתחרר מהאסון שהתרחש בעקבות ארון ברית השם שנמצא שם. ואתה, מה לעשות? קחו ועשו עגלה חדשה אחת. ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול. אנחנו שומעים פה דברים מאוד מוכרים. פרה אדומה תמימה. ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול. ואסרתם את הפרות בעגלה, והשיבותם בניהם של הפרות מאחריהם הביתה. את העגלים תשאירו בבית. ולקחתם את ארון השם ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו, ושילחתם אותו הדרך. ושילחתם אותו, סליחה, והלך, וראיתם. אם דרך גבולו יעלה בית שמש, ושם זה היה צריך להגיע, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו, כי לא ידו נגעה בנו, מקרה הוא היה לנו. פילי פלות. תבדקו. מי יכוון את הפרות לבית שמש? הפרות. אם הן הולכות בית שמש, סימן שהעסק היה בגלל זה. לא הולכות לשם. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם קלו, בבית. מילה יפהפייה, קלו. קלו זה קלעו. והאלף נשמטה. אבל מה עושים העגלים והפרות כשהעגלים כלואים בבית והאימהות בחוץ? הן קלות זו לזו. יש כאן נחשפה וגם קלטה. יש כאן קליעה. ויש כאן גם את הפועל הקשה, קלו. יש כאן גם גמירה. יש כאן קיליון. מילה יפה. את בניהם קלו בבית. וישימו את ארון השם אל העגלה ואת הארגז ואת אחברי הזהב ואת צלמי תחוריהם, והם מתחילים ללכת, והפרות הולכות ישר. וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא סרו ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. כל כך הרבה כבוד לשתי פרות, זה דבר באמת מחזה מיוחד. יש כאן אגב טעות מעניינת בעברית, טעות. טעות מקראית מכוונת שצריך להבין אותה. וישרנה הפרות בדרך, זה לא עברי. הכוונה היא שהן הלכו ישר, נכון? אז אם הן הלכו ישר, אז זה ותישרנה. זה נקבה. על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, הלכו הלוך וגאו, מזכיר לנו קצת את הלוך ילך ובכו, אבל הלכו הלוך וגאו אומר לנו בדיוק למה הם הלכו הלוך וגאו בפשטות, בגלל שבניהם בבית. והפרות גאות בבכי גדול, כי בניהם בבית, הן רוצות להעניק אותם. ולא סרו ימין ושמאל, זה ציווי שאנחנו מצווים בו, הלא לסור ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. אנחנו מצווים לא לסור ימין ושמאל מארון ברית השם, מאשר יורונו החכמים בארון ברית השם. ובית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק. נזכיר לנו קצת את שבועות, אולי גם מתחבר, אבל בית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק. ויישאו את עיניהם, ויראו, הם מגיעים מעמק האלה, מלמטה. ויישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. זו תגובה יפה. אם כי אולי לא קצת מספיקה, וישמחו לראות, 7 חודשים הארון לא היה פה. הגיע הארון, משמח מאוד. Very nice. זהו, מה עשיתם? קרה משהו. ארון ברית השם נמצא אצל הפלישתים. זה לא ארון ברית השם לא נמצא, אתם יודעים בדיוק איפה הוא. והם לקחו אותו הרי כחלק מניצחון מורלי קשה. והעגלה באה אל שדה יהושע, בית השמשי, ותעמוד שם. פשוט הפרות הגיעו לשם. ושם אבן גדולה, ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות, העלו עולה לשם. והלוויים הורידו את ארון השם ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב. הם כבר מבינים הפלישתים שאסור להם להעיז לגעת בזה, ולכן הלוויים כבר עושים את זה. וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש שאלו עולות ויסבחו זבחים ביום ההוא להשם. 15 ני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. כמעט happy end. אבל אז מופיע החלק הקשה. יש שם 2-3 פסוקים שמתארים מי הם 15 ני פלישתים, ואיך כל אחד הביא את המנחת זהב שלו. אז מסופר סיפור מזעזע. אנשי בית שמש נמצאים שם, רואים את הארון, והם רוקדים ושמחים. ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון השם. ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש. מספר אדיר. אגב, לא מובן. מה זה 70 איש? 50 אלף איש. זה לא 70 פלוס. סתם 70 איש זה סנהדרין. המושג 70 איש. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. 70 איש. 70 איש, 50 אלף איש, הכוונה היא, להבדיל, כמו שקרה לפלישתים. גם הסנהדרין, גם העם, 70 איש, 50 אלף איש. והתאבלו העם, כי היכה השם בעם מכה גדולה. עד כאן הסיפור, אבל אנחנו עסוקים בכלל בשירת הים וביתרו, מה זה עושה פה? אז הנה מה זה עושה פה. חז"ל מוטרדים ממה בדיוק כתוב שם וישרנה הפרות בדרך. אומרים חז"ל במקור 5, אמרה במסכת עבודה זרה את הדבר הבא. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש. בסדר? וישרנה הפרות בדרך. בגמרא בהתחלה. מהי וישרנה? קושייה מובנת. צריך להיות ותישרנה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר שאמרו שירה. הפרות לא מעלות סתם את ארון ברית השם, הן שרות בדרך. אז התורה רצתה, המקרא, המספר המקראי, הנביא, רצה להדגיש את זה שהייתה פה שירה, אז הוא אמר וישרנה. אבל זה לא מספיק, כי גם אז צריך את המילה ישר שיש פה, וצריך גם את הפעולה וישרנה. ורב זוטרא בר טוביה אמר רב, שישרו פניהם כנגד ארון ואמרו שירה. וישרנה, הכוונה היא, זה לא הן הלכו ישר, אלא הן ישרו את פניהם, הן כל הזמן הסתכלו אל הארון, ישרו פניהם כנגד ארון, וכשראו את הארון אמרו שירה.
אגב, בהמשך המדרש, שלא מופיע פה, מופיעה דעה שוישרנה זה שאמרו להם יישר כוחכם. שכוח. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה. וישרנה יישר. מה הם שרו עכשיו אנחנו מגיעים? ומה הישירה אמרו? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה מה ישירה אמרו? הם זוכרות את זה מפסוקי דזמרה כל בוקר. הם אמרו, אז ישיר משה, זאת השירה שאמרו. זה אגב לוקח די הרבה זמן, כי הם הלכו הרי מאשדוד עד בית שמש, כנראה או אמרו את זה לאט או חזרו על זה הרבה פעמים. אז ישיר משה ובני ישראל. איך הגיעו לאז ישיר משה? אם נשווה שנייה למקור 9, תראו ששם מופיע מעניין מאוד. מקור 9 כתוב כך, הדאוד הכתיבה ישרנה הפרות בדרך מהלכות בישרות. הפכו פניהם כלפי ארון ואמרו שירה. והיינו דכתיבה ישרנה אמרו שירה בפה. איזו שירה אמרו? רב מאיר אומר שירת הים אמרו. מאיפה לך? נאמר כאן הלכו הלוך וגאו. ונאמר להלן כי גאו גאה. נכון שזה פשט? עכשיו הכל מצוין. גם לאסוציאציה במדרש צריך להיות באיזשהו מקום גבול. הפרות הולכות, אז כתוב הישרנה. בסדר, נו, כתוב הישרנה. אז הן הולכות והן שרות. מה הן שרות? אז ישיר. כל אני יכול להבין, הטבע שר, החיות שרות. אני מבין את הרעיון, שירה שהסבים שרים. הן שרות שירת הים. ואיך יודעים שהן שרות שירת הים? כי הלכו הלוך וגאו, כי גאו גא. זה מחייב משהו, מה פשט? המדרש ממשיך, רבי יוחנן אמר, לא זה מה שהן שרו, הן שרו, שירו להשם שיר חדש. שירו להשם כל הארץ, ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, הודיעו בעמים, ספרו. מתאים מאוד, זה השיר שהם שרו. רבי אליעזר אומר, לא, הם שרו, הודו להשם, אני ממשיך במדרש, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. טוב. רבנן אמרי, הם שרו, השם מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים ענן וערפל סביבם. רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר יצחק אמר, תלת, הדרך ארוכה ואפשר לשיר שלושה שירים לפחות, והם שרו כך, שירו להשם שיר חדש, בית א', שירו להשם כל הארץ, בית ב', והשם מלך ירגזו עמים, בית ג'. כלומר, הפרות סברו גם כרבי יוחנן, גם כרב לייזר, וגם כרבנן. תנאי אליהו. תנאי אליהו זה תנא דבי אליהו. והתנאי אליהו הזה אומר, הן לא שרו שיר לא מתהילים ולא מאז ישיר, מה פתאום? הן שרו שיר שהן חיברו בעצמם. לא צריכות לקחת שיר מפעם. יש להם שירים שלהם. איך הן שרו? כאן אולי נראה את זה בגמרא עצמה, זה אותו דבר, ונחזור עוד שנייה למדרש, נחליף שנייה, שם פשוט ההגדרה היא יותר, הן שרו כך. שם זה מופיע לא בתנא דבי אליהו, אתם רואים לקראת הסוף, רבי יצחק נפחא אמר. והשיר הוא אותו שיר. מה שפה מופיע בנון, שם מופיע במם, אבל זה אותו דבר. רוני, רוני השיטה. התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב. זה הכל הן. המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים. זה היה השיר שהן שרו. רוני רוני השיטה זה עצי השיטים שלוקחים את ארון ברית השם. התנופפי ברוב הדרך, להתנופף למעלה, לעלות למעלה ברוב ההדר, כל התורה היא הדר ועוז והוד. המחושקת ברקמי זהב, חשק, רצון. המהוללה בדביר ארמון ומפוארה בעדי עדיים. ולהיכנס כאן לכל הפרטים, אנחנו שומעים פה את הדביר ואת הקודש ואת הספר ואת הארמון ואת העדי של מתן תורה. אתם זוכרים שהם מתנצלים את עדים מהר חורב. ואת העדי של יציאת מצרים אנחנו זוכרים מהגדה של פסח, ותבואי בעדי עדיים. הנה העדי עדיים.
אבל עכשיו מגיע החלק הכי מעניין. רב אשי מתני לה להדה רבי יצחק. רב אשי אמר שהוא מכיר טוב את השיר הזה, רוני רוני השיטה. זה ידוע, זה היה שיר שכולם הכירו. אבל זה לא נכון שמקור השיר זה הפרות משדה פלישתים. מי ששרו את זה, זה היו משוררים אחרים. רב אשי מתני לה להדה רבי יצחק נפחה, והיא בנסוע הארון. הכי ההבדל הקטן. ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך. זה היה בנסוע הארון. ומה אמרו ישראל? בשירת הים אז ישיר משה ובני ישראל. בשירת הבאר אז ישיר ישראל. כשנוסע הארון אז עם ישראל אדיש? רק משה שר? רק משה אומר, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו מסנאיך מפניך? מה עם ישראל ענה לו? מה שמופיע אחר כך, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, זה נחמד, אבל זה בישעיהו כבר. זה לא היה שם. אז מה עם ישראל אמר? מהי אמרו? ישראל, מהי אמרו? אמר רבי יצחק, רוני, רוני השיטה, התנופתי ברוב הדרך. אותו שיר, אבל לא חיברו אותו הפרות משדה פלישתים, בדרך לבית שמש, אלא עם ישראל כתשובה למשה. משה שר ויהי בנסוע, ועם ישראל עונה לו, רוני רוני השיטה. אגב, אם נחזור שנייה למדרש במקור 9, יש סיום למדרש. אמר רבי שמואל בר נחמן, דבר נפלא, במדרש לא מופיע החלק הזה שקראתי עכשיו בגמרא דווקא, לכן אני מביא את שני המקורות, זה לא עוסק עכשיו, יש עוד כמה מקורות ענאים שכולם מביאים את זה בשינויים קטנים בווריאציות, אני לא רוצה להיכנס את זה. אמר רבי שמואל בר נחמן או בר נחמני. זה מופיע במדרש, כשלא מופיע שם החלק שישראל אמרו את זה. במדרש זה לא מופיע, לפי המדרש רק הפרות אמרו את זה. ואז כתוב כך, אמר רבי שמואל בר נחמני, כמה יגיעות יגע בו בן עמרם? עד שלימד שירה ללווים. ואתם אומרות שירה מעליכם? יישר חילכם. בהתחלה זה היה מוגזם, בסוף זה כבר מעליב. לפי רב שמואל בר נחמני, זה בכלל נפלא. עמד משה רבינו ואמר, כמה שנים ניסיתי ללמד את הלווים לשיר, ושתי פרות עושות את זה, נפלא. הן שרות את שירת הים, הן לוקחות את ארון השם. זה השיר שישראל לפי רבי יצחק נפחה, לפי אותה גרסה של רב אשי, אומרים את זה על ויהי בנסוע. כל הסיפור הזה מחייב הבנה גדולה. מה קרה פה? עם ישראל אחר כך נענש. זה לא סתם אמירה כזו של רבי שמואל בר נחמני שמשה אמר כמה זמן הייתי צריך ללמד תלוויים אבל הפרות שרות. נחזור לסיפור של שדה פלישתים שאנחנו קצת מתעסקים בו עכשיו. הוא סיפור קשה משני חלקיו. תחילתו בזה ששבעה חודשים הארון נמצא בשדה פלישתים. שבעה חודשים. חז"ל מבטאים את הקושי, את הכעס במקור 8. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אילו תרנגולתו של אחד מהם עבדה. לא ארון ברית השם, התרנגולת שלו. לא היה מחזר אחריה כמה מבואות עד שהיה מביאה. וארוני מחזר בשדה פלישתים ואין אתם מקפידים עליו? זו טענה אחת, מאוד מאוד קשה. הנה ארון מגיע, ויופי שהוא הגיע. טוב שהפרות החזירו אותו במקרה. הם הלכו בדרך. אבל אחר כך עם ישראל מוכה. זו מין פרשה מרתקת שמשבחת את הפלישתים, את צרני פלישתים, לא רק את הכהנים הקוסמים, את הפלישתים שמגיעים למסקנה הזאת מעצמם. הרי כשהם באים לכהנים הקוסמים ושואלים אותם איך לשלח את הארון, הם אומרים להם, חבר'ה, זו בחירה חופשית. אם החלטתם לשלח, ככה תשלחו. והם מבינים את זה,
הם תופסים את העניין, והפרות תופסות את העניין. והקדוש ברוך הוא אחר כך, מיד פסוק אחרי זה, מכה בעם מכה רבה, מכה גדולה מאוד, 50,000 איש ו-70 איש, זו מכה אדירה. אנחנו מכירים את המכה אצל יפתח, עם הסיפור שם של השיבולת והסיבולת, זה היה 42,000 איש. משהו מדהים פה. העי, 36 איש. יש מכה כזאת בסוף שופטים בגבעה, שם במעשה בנימין. בלגש בגבעה, שם יש את המספר הזה. אבל מה קורה פה? הדבר, מה פה היה בכלל? חז"ל מנסים להסביר על מה היה הכעס במקור הקודם בראש העמוד, במקור 7, ואנשי בית שמש, כיוון שראו את הארון, היה להם ליטול את הבגדים שלהם. ולהניחם על פניהם, כדי לא לראות את ארון השם, כדי להראות זהירות. הארון, הספר, הברית, הכל הולך גלוי. ולטפול לפני הארון שעה אחת או שתיים או שלוש, עד שיתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סוף. והם לא עשו כן. אלא כשהיו רואים את הארון, התחילו שוחקים, וזוקפים את עיניהם, ועומדים ומרקדים ומדברים דברים יתירים, שנאמר, ובית שמש קוצרים קציר חיטים בהם. קראנו, ויסעו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. יש כאן לעניות דעתי, יסוד שאותו רוצים להתחיל ללמד אותנו משירת הים, וכשם שמבקשים ללמד אותנו את היסוד הזה דרך הפלישתים וסרני פלישתים ובהקצנה הגדולה ביותר דרך בעלי החיים הפשוטים ביותר. לא דרך בעלי החיים, דרך הגאייה. הגאייה זה אולי הביטוי הכי פשוט. הוא לא משוכלל, הוא לא מו. הוא איזו גאייה פשוטה, הכי טבעית. וכמה יגיעות יגע בן אמרם כדי ללמד את הלוויים, והן יודעות מעליהן הפרות. מה שקורה בסיפור של שדה פלישתים, לעניות דעתי, קורה בפרשה שלנו אצל יתרו. בניגוד למה שקורה את זה. מה זה מה שמועה שמה הובאה? ואז אני אחזור לכל סיפור שדה פלישתים. השאלה היא באמת מוזרה, אמרנו בהתחלה. הוא שמע את אשר הוציא השם את ישראל ממצרים. אבל כדאי לבנות את רש"י טוב. לא רק יתרו שמע, לא רק ישראל שמעו, לא רק המצרים שמעו. כל שירת הים מתארת איך העולם כולו שמע. שמעו עמים הרגזו. חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. מי לא שמע? היו תגובות ברורות, חיל אימת הפחד, אבן. יתרו שמע, והם שמעו. מה שמעניין את רש"י הוא, מה שמועה שמע מובא. כולם שמעו. גם אני שומע. אז מה? אנחנו תמיד עוסקים ביהודים. ולא עוסקים במצרים, וניסינו בפרשות האחרונות ללכת לנקודה המצרית בכמה דברים. בוא נחזור רגע אל המצרים, אחרי שהם מחליטים, לאחר 7 ימים, לצאת ולרדוף אחרי בני ישראל. בוא ניכנס שנייה לפסיכולוגיה שלהם. הרי זה לא פרעו שהחליט נגד רצונכם לשלוח את העם. כבר ראינו את זה. אילו זה היה תלוי בפרעו, איך אמרנו, הם היו נשארים שם עוד מיליון מקום. ותחזק מצרים על העם למהר ושלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. הרי כבר בהרבה הגעתם למסקנה של עד מתי יהיה זה לנו למוקש. הרי אתם היום קמים מהשבעה של אין בית אשר אין שם מת. אז עכשיו אתם רואים אותם עושים סיבוב חצי פרסה ולא מבינים, ופרעה אמר לכם נבוכים הם בארץ אגר עליהם המדבר. מה אתם רצים? אין אף אחד שנזהר. אף אחד לא עוצר שם. למה אתם לא מתקוממים עכשיו? אז אני לא שואל על פרעה. אבל מצרים, מצרים שלפני שבוע עשתה התקוממות, אינתיפאדה מוחלטת בתוך מצרים, הרי למקם מצרים בבחוריהם, הם עשו שם מהפכה שלמה. איך 7 ימים אחר כך אתם הולכים ונכנסים לים? אז תגידו, טוב, זה שעתת הקרב. הם מתקרבים אל הים. כשהם התקרבו אל הים, כל החדשות בעולם, אנחנו לא שמים לב לזה, כי אנחנו קרובים לשירת הים ואין לנו זמן לשים לב לפרטים, אבל אלה הפרטים הכי חשובים. כל החדשות עסקו במזג האוויר הסוער. רוח קדים עזה הייתה שם כל הלילה. אין רוח קדים כזאת, מסבירים מיד הפרשנים במקום, באזור הזה אף פעם. יש רוח קדים מדהימה, מזג אוויר משוגע לחלוטין. הרי אתם מכירים את העם הזה עם המזג אוויר שלו. יום אחד הקודש ברוך הוא התרגז, היה לכם ברד, יום אחד היה לכם צפרדים. אתם עוד פעם רואים, עכשיו זה מזג אוויר שלא ראיתם. תעשו ריברס. ספרו לנו על פלוגה אחת מכל הדיוויזיות המצריות שעשתה ריברס. מחלקה. נכנסתם כבר לים. עכשיו כתוב בפסוק, וינער השם. אז יש פרשנים שאומרים וינער במובן השלילי. הוא הכניס אותם פנימה. אבל יש פשטנים שאומרים בפשט הכי פשוט, ככה אני נראה לי בפשט. וינער, הוא ניער אותם. אמר להם, תזכורת אחרונה. עופו מפה, אחורה. אל תרוצו פנימה. מה ההיגיון שלכם? הרי אנחנו שוב, אנחנו יהודים, אז תמיד אנחנו זוכרים את נחשון בן עמינדב שהולך, הולך, הולך, והמים נמצאים לו עד חותמו, ובסוף הים נבקע. מצוין. עכשיו אני רוצה רגע פעם אחת גם להבין את המצרים. הם הולכים, 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 והם ראו כבר את הדם ואת הצפרדע ואת הכינים, והם עברו ניעור, והם ראו רוח קדים עזה, והם רואים את הכל, והם לאן פרעה מוביל אותם, הם כבר יודעים כולם. הם אמרו בעצמם כבר לאן הוא מוביל אותם. כל מצרים רק לפני שבוע. היה 6 ימים שקט במצרים אחרי שנות מכות או שנת מכות. 6 ימים ראשונים של שקט. לא כדאי להמשיך את זה. והם ממשיכים לשם ונכנסים פנימה. גם הם שמעו מה שיתרו שם. לא מרחוק, מקרוב. אבל הם לא הגיעו לשום מסקנה. וגם הפלישתים והכנענים ששמעו ומאוד מאוד התרגשו, שום מקום לא כתוב וישמעו פלישתים ויבואו הר סיני. הם שמעו ועשו איזה מין וואו כזה מאוד מאוד מרגש, הייתה איזו התפעלות ככה מהרעיון, והמשיכו להיות פלישתים. מה זה פלישתים? פלישתים כאלה שמגדלים ילדים שיקחו את ארון ברית השם אחר כך. וזה היה, הם זוכרו את זה, הם סיפרו את הסיפור, כי הרי כשארון ברית השם שם הם כולם זוכרים את הסיפור, אתם זוכרים איך פרעה, כבדת דיבו, עבר המון זמן. זה לא סיפור על ההורים שלהם, זה בכלל על מצרים. זה היה אצלהם בתודעה ההיסטורית. אבל זה לא הפך להיות חלק מהתודעה ההווייתית, הקיומית, האמונית שלי. אז אני יודע שזה קרה. רש"י שואל שאלה אחת פשוטה. יש אדם ששומע, יש אדם ששומע ובא. מה קרה לו ליתרו שהוא שמע והפנים והשתנה דבר? רק באה התשובה של רש"י. הוא שמע 2 דברים. הוא שמע את קריאת ים סוף והוא שמע את מלחמת עמלק. קריאת ים סוף היא שיא גדולתם של ישראל. אז ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אז ישיר משה ובני ישראל ותן להם מרים וכל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, אבל הגדולה לא הייתה רק בעצם השירה. אז ישראל הגיע בפסוק שלפני שירת הים לכל מה שהוא עבר, ואנחנו תמיד מזכירים את זה. ירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם.
ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, שם התחילה החירות של בני ישראל. הייתי אומר יותר מזה, שם התחילה מעבר מהחירות הפיזית אל החירות הרוחנית של בני ישראל. שם הם נכנסים להיות עבדי השם. שם הם הופכים להיות מכאלו שראו את היציאה הפיזית והתפעלו ממנה, והם מחליטים שיש לזה מסקנה רוחנית אמונית. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. תמיד שאלנו, איזה מין משפט זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? ויאמינו בהשם. מה זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? ניסינו לענות שאולי זה בדיוק מתאר את גדולתם של ישראל. כל חברה נורמלית, כשרואה מנהיג מוביל אותה, עבר איתה את המכות, הוציא אותה מכל מה שהוציא אותה, קרה עכשיו את הים, טבעית לחלוטין היא תעמוד ותצרח עכשיו היידה, מלך ישראל. היא תעביר לו כוחות. לא יכול להיות אחרת, זה טבעי. עם יוצא ממצרים, ראה את הים, ראה את מצרים מת על שפת הים, ומאמין בהשם ובזה שמשה רבינו הוא רק עבדו של השם. והוא לא מאמין במשה, הוא מאמין בהשם, לא במשה. השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם נחזור שנייה לעמוד הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, היו יהודים שהשתמשו לפעמים בביטויים אחרי שהם ירדו מהדרגה של שירת הים, שהם חזרו לראות את משה כמושיע. תראו את המדרש שמובא פה במקור 3. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לפי שאמרו למשה, למה העליתנו ממצרים? אמר הקדוש ברוך הוא, אשר הוצאתיך ולא משה הוציאך. זה מדרש פלאי. אנחנו מבינים שהתלונה בלמה העליתנו ממצרים היא על מה שכתוב בהמשך, למות במדבר הזה וכו'. אבל המדרש בא בעומק ואומר, למה עם ישראל התלונן? כי הוא פתאום חשב לרגע שמשה הוא האיש. מאיפה עם ישראל הגיע למחשבה כזאת? איך הוא הגיע לזה? היו שני חבר'ה בישראל שביטאו את העניין הזה כל הזמן, עליהם דיברנו כל השיעור בשבוע שעבר. אלה דתן ואבירם, שהמלל היחיד שלהם שנאמר מפורש בתורה הוא, איך הם אומרים שם למשה? לא נעלה. המעט כי העליתנו ממצרים להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם תסתרר אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. דתן ואבירם מעבירים את כל עניינו של משה למנהיג אנושי רגיל ולוויכוח בין שני מנהיגים אנושיים, ומבודדים כל מימד אמוני מכל הסיפור של יציאת מצרים. הם משאירים את סיפור יציאת מצרים לסיפור גבורה היסטורית. בקריאת ים סוף, העם הגיע למדרגה אמונית אדירה. ומה קרה לו במלחמת עמלק? במלחמת עמלק הוא הגיע לרפידים, ושם רפו ידיו מן התורה. ושם כתוב בפסוק מפורש, ניסו ללמוד היש השם בקרבנו כמעט. איך היו אומרים אדמו"רים? יש השם, אבל השאלה אם הוא בקרבנו. יש. הם מוכנים לא להתווכח על זה. וגם לא כל כך מעניין אותם אם יש או לא. מעניין אותי משהו שנמצא בקרבי. זאת השמועה ששמע איתו. הוא ראה את ישראל, הוא ראה את העוצמה, הוא ראה את האמונה, הוא ראה את המסילה. והוא נשאר באמונתו הגדולה. יש כאן תלונה לא קטנה על דתן ואבירם, על ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, על האנשים שאיבדו את אמונתם ומבקשים להשפיע באיבוד האמונה שלהם על ציבור כולו. איך אומרים דתן ואבירם כשהם יוצאים ניצבים לפני משה, כשמשה יוצא מפרעה?
הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו. איך ראינו בשבוע שעבר? הם הצליחו להשפיע אפילו על משה. גם משה פונה מיד אחר כך ואומר לקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם? יש לכהני חוסר האמונה האלה כוח. אבל סיפור מצרים מלמד אותנו שיעור אדיר נוסף. המלחמה מול פרעה היא מלחמת אמונה. אבל תראו את הסוף של המלחמה הזאת. היא נשמעת בתחילתה מלחמה בין מאמינים לכופרים. בין מאמינים ללא מאמינים. בין אנשים שבאים ואומרים אלוהי העבריים נקרא עלינו, כך התחיל כל העסק, לבין מי שאומרים מי השם אשר אשמע בקולו. מי השם אשר אשמע בקולו נשמע מאוד משכנע, כי מי השם אשר אשמע בקולו אומר אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אני אוטונומי. יש לי חופש. אבל בוא נראה את סוף הסיפור. סוף הסיפור מסתבר שזו מלחמה בין מאמינים למאמינים. בין מאמינים בהשם לאנשים אומללים שמאמינים בעצמם. והם מאמינים בעצמם עד כלו. והם ימותו על האמונה. והם יראו את הכל, ושום דבר לא יעזור. הם ימשיכו להאמין בעצמם, כי מסכנים, אלוה האחר אין להם חוץ מעצמם. אז הם לא קוראים לזה עצמם. אבל זה מה שהם המציאו אתמול. הם מסתכלים ביאור, וכל פעם רואים את הבבואה של עצמם מחדש, ומתדלקים את אמונתם. זאת לא מלחמת אמונה בכפירה, זאת מלחמת אמונה באמונה. זאת מלחמה של מאמינים חופשיים ומאמינים עיוורים שהולכים שבי אחרי חופש מדומה עד שהים עולה עליהם למעלה. כי את המאמינים האלה שאומרים מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם אם ידע את השם גם את ישראל לא אשלח, אי אפשר יהיה להוציא מאמונתם האדירה באל זר ששוכן בתוך עצמם. אנוכי השם אלוהיך המעלך מארץ מצרים, לכן הרחב פיך והמלאהו. אבל אם תשוב ותשתחווה לאל זר, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר. כמו האלה שהיו חופשיים, ושהחליטו בחופשיות לשחרר אתכם ממצרים, ובחופשיות להתאבד פנימה לתוך הים. כי הם מאמינים בחופש. אתה לא יכול לעשות שום דבר עם האמונה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. צריך לשים טוב לב לפסוק, לא כתוב וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם בים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. במצרים זה לא רק עכשיו, זה בארץ מצרים, זה לא במצרים רק. למה הוא ראה את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים רק עכשיו? הוא לא ראה את זה בדם ובצפרדע ובכינים? הוא לא ראה את זה כל הזמן? לא, הוא לא ראה. כי אי אפשר לראות כל עוד מצרים, הישות, הרעיון, האידאה, לא מת. כל עוד האידאה הזאת שנקראת מצרים, מה שקוראים חז"ל מצרים סבא, כל עוד הרעיון הזה שקורא לעצמו חופש, והוא בעצם אמונה עיוורת, בזה שאני לא מאמין באין סוף ברוך הוא. הוא התעקשות על מציאות כזאת שהיא הכי טבעית לאדם. ועכשיו אנחנו מגיעים לשירת הפרות. היא טבעית לפרות, היא טבעית לטבע. הפרות הולכות ישר כשהן רואות את ארון ברית השם. לכן הן שרות. מה הן שרות? כי גאו גאה. כי גאו גאה זה לא פקולטה לפילוסופיה ברומו של עולם. כי גאו גאה זה שהוא כל כך גאה, עד שזה בא לידי ביטוי בכל גאייה וקאייה של כל פרה ופרה. יש אדם שהוא גאה מפני שהוא תופס את כל המסך. הוא חזק, יש לו את כל הנפח, פרעו. יש מלך מלכי המלכים שהוא גאו גאה עד קרני רעמים וביתי קינים. שתי פרות עלות שלא עלה עליהן עוד, עברית אחרת, שאתה האדם עוד לא קלקלת אותה. שעוד לא השתמשת בהן לצרכים שלך, שלא הכנסת אותם לעולם הקרייריזם, שאם תעשה כך תקבל כך, ואם תעשה כך תקבל כך, וגם אתה תיכנס למשחק הסוס ורוחבו. שתי פרות עלות, אשר לא עלה עליהן עול, הולכות עם עגלה אחת חדשה. והן הולכות במסילה העולה בית בית שמש. הלוך וגאו, כמו הלוך וגאו. הן חוזרות למקור שלהן, ועליהם בא אחר כך משה רבינו ואומר, כל כך הרבה זמן אני מנסה ללמד את זה את הלוויים. אבל ללמד אדם ישר לשיר, זה מאוד מסובך, כי הוא כל כך הרבה זמן כבר התעקם. לך תלמד אותו לשיר ישר מחדש. לשיר ולחזור אל המקור ולהיות ישר. לשיר זה לומר אשירה להשם כי גאו גאה, כי ראיתי שכל מה שיש באמצע רמה בים. ראיתי שכל מה שהאמנתי בו אתמול והאמנתי בו שלשום רמה בים. ראיתי את הסוס ואת רוחבו, ראיתי את פרעו, ראיתי שאין אף רוכב חוץ ממנו. השתחררתי, נהייתי חופשי, שרתי. את השיר הזה שרו הפרעות. את זה לפעמים דווקא בני ישראל בבית שמש לא שמים לב. שבעה חודשים הארון נמצא בשדה פלישתים, אם היית מאבד תרנגולת היית הולך לחפש. הארון נמצא שם שבעה חודשים. אין רמז בפסוק אחד של יהודים שקבעו, אני יודע מה, תענית שני וחמישי ושני בבית שמש הזה. משהו. איפה התחושה הטבעית של אני לא יכול בלי ארון השם? והוא מגיע הארון. אז איפה הבחיות של שעה, שעתיים, שלוש ליד זה? איפה הגאיות שלכם? אדם ובהימה, תושיע השם, איך אומרים חז"ל, הזכרנו פעם. לא אדם ובהימה, גם אדם וגם בהימה. זה ברור שמושיע את כולם. אילו בני אדם שערומים בדעת כאדם, ועם כל החוכמה שלהם והדעת שלהם הם נשארים טבעיים כבהם ומשימים עצמם כבהמה, כך אומרים חז"ל בפסוק. וישרנה הפרות, ומה הם שרו? שירו להשם כי גאו גאה. רב אשי מתני לאהה. בא רב אשי ואומר, צריך לזכור שעם ישראל הוא זה שחיבר את ארון מירוני השיטה. מתי הוא חיבר את זה? כמו בשירת הים, הוא חיבר את זה בויהי בנסוע. נכון, יש לו רגעים קשים. יש רגעים שלדתנים ולאווירמים יש הצלחות. לדתן ולאווירם שבי יש הצלחות. למה נקרא שמו דתן, אומרים חז"ל? כי כל עניינו זה לעבור על דת. אז יש לזה הצלחות, לא פשוטות. השפת אמת שואל, למה אנוכי השם אלוקיך לא כתוב בתור ציווי? לשיטת הרמב״ם שזו מצוות עשה, יש מחלוקת. אבל לשיטת הרמב״ם שזו מצוות עשה, למה לא כתוב האמן, דה? אומר השפת אמת, אי אפשר להגיד האמן, כי כמו שאי אפשר להגיד נשום, חיה. אדם מאמין. השאלה היא רק אם הוא מצליח להעביר את אמונתו אל המקור האינסופי, או שהוא תקוע באמונה במשהו אחר בדרך. אלמלא הוא היה מאמין, הוא לא היה לוקח את הנשימה הבאה. לכן אני לא מצווה עליו האמן. אי אפשר, זה לא נכנס בכלל. לא מפני שאי אפשר לצוות מצוות על הלב. לא תחמוד זה גם על הלב. ואהבת זה גם על הלב. אבל אני לא יכול להגיד והאמנת. אני יכול לספר היסטורית ויאמן בהשם. והאמין בהשם, כן. אבל אני לא יכול לצוות אותך האמן מאותה סיבה שאני לא יכול לצוות עליך לחיות. כי זה טבעו של חי, של צומח, של הפרות הגואות. של העגלים של הפרות שגואים אל העגלות וקלים אליהם מהבית שם. והם מחכים אל הפרות, אל אמותיהם. וכמו שהעגלים מחכים אל הפרות, הפרות יודעות שבפנים, בפנים, בפנים, יש להם איזה אבא למעלה. הן הולכות אליו לבית שם. אותן אגדות, אותם מדרשים יפים על, 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 על הפרה של רבי פנחס בן יאיר שהוא מוכר אותה, זוכרים את זה בטח, שהוא מוכר אותה והגוי בא אליו ואומר לו, אבל היא לא עובדת בשבת. אני רציתי פרה של 7 ימים. ואז הוא בא אליה ומסביר לה שגמרנו מעכשיו, אין ברירה, אנחנו בגלות, את יוצאת עכשיו לגלות, צריך לעבוד בשבת לפרה. צריך להבין את זה, זה לא סתם, זה פילי פלאות, זה היכולת של וישר מהפרות. הכוח להיות ישר הוא הכוח שאיתו האדם נברא. אבל יש לאדם גם כוחות אחרים, והם ממודדים אותו, מאתגרים אותו, אם הוא יכול גם לפעול עם הכוחות האחרים ולשאור בישור. הכרנו יותר מפעם, אני חושב, את אותו משך חוכמה נפלא, שמתחבר למשך חוכמה שבו אני רוצה לסיים. יש משך חוכמה יפהפה, שאותו אני אומר על פה. הגמרא בסוף קידושים, אני חושב שהזכרנו אותו, הגמרא בסוף קידושים מספרת על אחיות, שיש להן כישרונות, אבל הן לא הולכות לעבוד. רבי שמעון אומר איזו אגדה כל כך יפה, הוא אומר, מעולם לא ראיתי, ככה אומר רבי שמעון בסוף מסכת קידושים, ארי סבל. למרות שהוא הרבה יותר חזק ממני. ולא ראיתי אותו אף פעם מתפרנס מעבודות בסבלות. ולא ראיתי אף פעם, כך כתוב שם, שועל חנווני. הזכרנו את זה, אמרתי לכם, שהרבת אומרים ששועל חנווני הוא לא רע, וחנווני שועל הוא רע יותר מאחד. לא ראיתי ארי סבל, ולא ראיתי שועל חנווני, ולא ראיתי צבי קייט, עורי תאמים, בקיץ, למרות שהוא יכול להסתדר יפה. ואין לו בעיה למה הם לא הולכים לעבוד, יש לו שאלה אחרת, כך כתוב שם בגמרא. והם מתפרנסים שלא בצער. אני רואה אותם גומרים את החודש. הכל בסדר. לא ראיתי אף פעם שביטת עריות. ידידותי. אבל לא ראיתי אף פעם. מסתדרים, הכל בסדר, ומסתדרים באמת. ולא מוצדק, ולא לא מוצדק, ממש הכל בסדר. והם הרי נבראו רק לשמש אותי. אז יש לי שאלה, אומר רבי שמעון. ומה הם שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער? אני שנבראיתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער? מצוין. סברה נהדרת. לך תעשה עם הסברה הזאת ארוחת בוקר. הקל וחומר הוא מצוין. נו, אבל מה עושים עם הסברה? יש לו גם תשובה על הקל וחומר, גם עם התשובה לא הולכים לאכול. אבל תשובה יש לו. אלא שהרי אותי את מעשיי וכיפחתי את פרנסתי. אומר המשך חוכמה, עוד פעם יש לך שאלה מצוינת והתשובה היא צריך לעשות תשובה. תמיד אתם אומרים כך. מה, יש פה שאלה, מה התשובה? אומר המשך חוכמה, זה פילי פלאות. התשובה היא בדיוק מה שאתה שאלת. למה האריה לא צריך ללכת להיות סבל? כי האריה הזה שותה ואוכל בדיוק את מה שהוא צריך. כשהוא שבע, אתה יכול לעבור לידו. הוא לא צריך כלום עכשיו. אף פעם האריה לא לוקח את המים שהוא צריך ועושה מהם קוקה קולה. הוא לא זקוק לזה. אתה זקוק לקולה. אחרי שיש לך קולה, אתה גם זקוק לאזן אותו עם דיאט. אחרי שיש לך דיאט, אתה זקוק לאזן אותו עם משהו שפותר את הבעיה הרפואית שגילית אחר כך. עכשיו אתה מבין כמה משרות אתה צריך בשביל המים? הם לא הראו את מעשיהם, לא הראו את מעשיהם, הכוונה הם המשיכו לשתות את מה שהם צריכים. אתה רוצה לשתות את מה שאתה צריך, אבל אתה צריך שזה יהיה מהקולה. ועכשיו אתה צריך כל הזמן להחזיר את זה, למחזר חזרה את הקולה שיהיה בסוף מים. נו, זה מסובך. זה לוקח הרבה כסף גם. תעבוד. הם לא הראו את מעשיהם, לכן הם לא קיפחו את פרנסתם. האלוהים עשה את האדם ישר. והם ביקשו חשבונות רבים. אז מה הפתרונות? להישאר במים. הפתרון הוא לזכור מאיפה באת. האלוהים עשה את האדם ישר, זה לא רעיון פילוסופי. זה לא מציאות. תינוק נולד. הוא זקוק לאוויר. בלי ללמוד בשום אוניברסיטה, הוא יודע למצוא אוויר כמה שהוא צריך. אחרי כמה שניות מסתבר שהוא זקוק לחלב אמו. בשום קורס מוקדם. הוא יודע מיד להגיע לזה, ויש לו את כל מה שהוא צריך, ואת העמוק את הפיחית בדבש. מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך, פתח האוהל. כשהוא יצטרך כבר חיטה, הוא פחות או יותר יוכל לזחול כדי להגיע אליה. ואז יש לו אותה. את מה שהוא צריך באמת ברמה הטבעית, יש לו לפי היכולות שלו להגיע אליה. בשלב מסוים, כאשר הוא משתכלל בלי קשר לישרות שבה הוא נטבע, הוא צריך להתחיל לשלם. עכשיו הוא צריך פיקוח מחירים. זה פיקוח מוצרים. נו, זה עבודה. וישרנה הפרות בדרך עם הארון, עם ברית השם, כך הם הולכים למעלה. מתן תורה הוא לא רק מצוות האמונה. מתן תורה הוא הכוח האדיר לגלות דרך תורה ומצוות. את הישרות הטבעית שלי. אם זה נשאר חקוק בספר, אבל לא מחובר אליי, לא הגעתי למתן תורה של אנוכי השם אלוקיך. אומר את זה אותו המשך חוכמה, במקור האחרון, ובזה אני מסיים. לא האחרון, האחרון. אגב, אם כבר באמת הפניתי לאחרון, זה נפלא. אתם יודעים, אנחנו אחרי שבת שירה, אז ממש בחצי דקה, כי אני רואה את השעון, בשבת שירה יש מנהג ישראל קדושים, כל כך יפה, שחלק מהנוהגים נוהגים אותו, הוא מופיע בשם הרב מלובלין ומקורות אחרים. יש מנהג יפה שנותנים אוכל לציפורים, נכון? שמפוררים אוכל לציפורים בשבת שירה. למה מפוררים אוכל לציפורים? אז מופיע סיפור שאולי עכשיו, על הרקע של מה שאמרנו, הוא מקבל משמעות אדירה. מה זה מנהג ישראל? אז הסיפור הוא שבשבת שירה זה לא בגלל השירה רק, והציפורים עם השירה. זה גם משהו אחר לגמרי. בשבת שירה אנחנו קוראים על המן. ובמן אמר הקדוש ברוך הוא דרך משה לא לצאת ללכות בשבת, נכון? שבת היום לא תמצאו בשדה. יש בעולם דתן ואבירם, ודתן ואבירם כשהם רואים ראו כי השם נתן לכם את השבת, הם חייבים להיות אלה שמנסים לאמור היש השם בקרבנו עם עין. אין גאולת ישראל בלי שיהיה תמיד את הדתן ואבירם שמנסים למשוך את ההפך הזה. זה יסוד של העובר על דת, של עיבר ליבו מלעשות תשובה, אבירם. וצריך להכיר את זה. אז מה עושים דתן ואבירם, אומר המדרש? הם הולכים בלילה, בערב שבת, ומפוררים מן ליד כל האוהלים, ומארגנים פירורים. בבוקר יקומו היהודים, ויגידו, איזה שבת לא תמצאו? יש, רק ירד בכמות קטנה. סימן שמשה זה לא רציני. זה אגב מדרש מופלא, לא מדרש, זה הרבה יותר מאוחר. זה מופלא, זה מכניס אותנו להבדיל בדיוק למה שדאג משה כשהוא אמר כחצות הלילה שהמצרים יגידו הוא לא מדייק, הוא כן מדייק, הוא סתם. זה אותו דבר. טוב, אז מסופר שהציפורים הגיעו בלילה, שנות בוקר, לפני שהיהודים קמים. שבת בבוקר זה לא כל כך קשה לציפורים, כי עד שהולכים לתפילה זה בטח היה מאוחר. ואז הציפורים הגיעו ואכלו את כל הפירורים. וכמחווה, ככה לויאליות, אל הציפורים, כל שבת שירה אנחנו מחזירים להם את מזונותיהם בשבת שירה. מדרש. אבל צריך להבין אותו לעומק, זה פילי פלאות. ציפורים זה אותו תח היונה הנאמנת לבן זוגה. היונה, ישראל משולל היונה, זו היונה של נוח. זו היונה שהיא נאמנת כל הזמן למקור שלה. היא חוזרת אל המקור שלה. והציפורים חשים את התחושה הזאת. והציפורים הולכים ועוצפים את הפירורים כדי שיהיה בעולם שבת. כי אם העולם ימשיך ביום השישי ליום השביעי והשמיני והתשיעי, לא יהיה בעולם שבת. אם לא יהיה בעולם שבת, לא יהיה בעולם עמוד של אמונה. לא יהיה בעולם משהו שלוקח את כל ששת הימים ומכניס אותם לשבת. הציפורים אוספים את הפירורים כדי שתהיה בעולם שירה, כמו שהפרות שרות עם הארון. המשך חוכמה שהתחלתי, בו אני מסיים, עוסק באותו הפסוק שמופיע במקור 10. על התורה אומר משה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם. ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. זה לא נכון. כי זה נאמר לפני מתן תורה. והוא עוד לא כתב את התורה והמצווה. איפה זה כתבתי? הרשב"א אומר, את הלוחות כתב, עוד לא את התורה והמצווה. כל אחד מהפרשנים עוסק בזה אחר. חז"ל אומרים, אשר כתבתי להורותם, ומזה דורשים דרשה יפה שנמצאת במקור 12, רבי לוי אומר שם בדרשה, התורה זה המקרא והמצווה זה המשנה, אשר כתבתי זה הכתובים, להורותם זה הגמרא, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה מסיני. מצוין, אבל זה מעביר את זה לדרש. אומר המשך חוכמה, ובו אני מסיים. מקור 11, ובזה אני עושה. אשר כתבתי, לא ייתכן על התורה והמצווה. ואיים רשב"ם. זה מה שאמרנו לפני שנייה. ונראה, שני פירושים הוא נותן. הראשון זה כל מה שאמרנו, והשני זה גם. ואלמלא ניתנה התורה, כך לומדים חז"ל, היו למידים צניעות מן החתול, וגזל מהנמלה, ואריות מהיונה, ודרך ארץ מהתרנגול. לכן אמר, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן וכולי אשר כתבתי. אני ממשיך את המשך חוכמה. לכן אמר אשר כתבתי, איפה? בספר הטבע אשר יצר. שזה הספר של השם יתברך היום. בטבע כתבתי את התורה. אתה רק מצווה לחשוף את זה. ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, זה מה שציטטתי הרגע, שהתורה זה המקרא והמצווה זה המשנה, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, עכשיו תבינו את העומק. ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הכוונה על אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל, שכל אחד קיבל חלקו מסיני. והוא כתוב על לוח ליבם. חרוטה במקור נשמותיהם. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זהו גמרא. ערב טוב.